שיחה בליקוטי סיכס חלק י"ב פרשת מצורע. השיחה הזאת הרבי אמר בשנת תוף שינחופי, כאשר הרבי היה התחיל לבאר את הרשי על התורה, ובאותה שנה, בשנים הבאות זה כבר לא היה ככה, באותה שנה ידעו מראש על איזה רשי הרבי הולך לדבר. הרבי היה מדבר בכל שבת על הרשי הראשון של הפרשה והרשי האחרון של הפרשה. כשהיה שתי פרשיות מחוברות, הרבי היה מדבר על הרשי הראשון והאחרון של כל פרשה, זאת אומרת על ארבע רשי. במקרה שלנו, באותה שנה, פרשת מצוירו לא הייתה מחוברת עם תזריע, אז הרבי דיבר רק כביכול על הרשי הראשון והרשי האחרון, זה השיחה של הרשי הראשון. הרבי מביא פה את הרשי הראשון של הפרשה, זאת תהיה תורת המצורה ביום טהרתו, זה הפסוק הראשון, ורשי מעתיק את המילים זאת תהיה תורת המצורע וגומר. זאת אומרת, הוא מעתיק ארבע מילים במפורש ועוד את המילה וגומר, הוא מפרש, מלמד שאין מתארין אותו בלילה. בפשטות אנחנו מבינים ביום ולא בלילה. בלשון של הרבי, ופרשו המפרשים שכוונתו של רשי היא ביום טהרתו שבה כתוב מיותרתי, לכאורה המילה ביום היא מיותרת, ולכן מפרש רשי שתיבה זו באה ללמד שאין מתארין אותו בלילה. אבל קשה לפרש כן, משני סיבות, שתי סיבות. א', סיבה ראשונה, כי רשי מעתיק מהפסוק את המילים זאת תהיה תורת המצורה, והוא לא מעתיק את המילים ביום טהרתו. שאלה שנייה, את המילה ביום הוא בכלל לא מעתיק, זאת אומרת, שני פרטים באותו שאלה. בעצם, בקיצור, יש פה שאלה מאוד חזקה, שמעניין שהמפרשים לא עומדים עליה, אולי עונת לפי הערה 2, נוכל להבין אולי קצת למה המפרשים לא התעסקו בזה, וזו שאלה שחיפשתי במפורשים, לא מצאתי מישהו עוד ששואל את זה. השאלה היא פשוטה, אם רשי בא להסביר לנו את המילים ביום טהרתו, שביום ולא בלילה, למה הוא לא מעתיק את המילים האלה עצמן, אלא מעתיק דווקא ארבע מילים אחרות שכתובות קודם לכן, מעתיק את המילים זאת תהיה תורת המצורע, שבכלל לא רואים בהם שום קשר לשאלה אם זה יום או לילה, ודווקא את המילים החשובות והקריטיות לעניין ביום או ביום טהרתו, אז צריך להעתיק לפחות את המילה ביום, או אפילו ביום טהרתו, שני המילים, את זה הוא בכלל לא מעתיק. זה בכלל אחד מהדברים שהרבי מדייק הרבה ברשי, בדיבור המסחיל של רשי. בדרך כלל רגילים לדייק במה שרשי אומר, בפירוש של רשי עצמו, במילים של רשי. אבל הרבי, אחד הכללים שהרבי מאוד הדגיש ולימד ברשי, שצריך לדייק לא רק במה שרשי אומר במפורש, אלא גם, לא רק במילים המחודשות של רשי, מה שרשי חידש, אלא גם במילים שהוא מעתיק מהפסוק. למרות שלכאורה המילים האלה שרשי מעתיק מהפסוק, זה רק כותרת, זה לא משנה, מה זה משנה בדיוק? הרעיון מובן. אבל הרבי מלמד אותנו שלא. הדיבור המסחיל, הקטע הזה, המילים האלה שרשי מעתיק הן מאוד מדויקות, מדויק גם במה שרשי כן מביא וגם במה שרשי לא מביא. אם יש איזו מילה שלכאורה קשורה לעניין ורשי לא מעתיק אותה, זה סימן שזה כוונה. ואם יש מילים שלא קשורות לעניין ורשי כן מעתיק אותם, כמו במקרה שלנו, זה גם כן בוודאי בכוונה. במקרה שלנו, כמו שאמרנו, השאלה הזועקת היא למה רשי מעתיק את המילים זאת תהיה תורת המצורע, ארבע מילים שאין להם שום קשר לכאורה לשאלה אם, למה שהוא בא להגיד, שזה ביום ולא בלילה. למה באמת המפורשים לא דיברו על זה? אז כנראה שזה דבר ראשון, המפורשים בכלל לא כל כך מתעסקים עם הדיבור המסחיל בדרך כלל, למרות ש לאחר מאמצים מצאתי כמה מפורשים שכן, או לא במקרה הזה, במקרים אחרים שכן מדייקים בזה. במיוחד יש לציין את התז, יש לו פירוש על רשי, דברי דוד, ששם הוא כן מדייק הרבה פעמים במה שרשי מעתיק בדיבור המסחיל, לא כל כך כמו הרבי, אבל מדייק בזה. במקרה שלנו, אבל זה במיוחד לא מדייקים, כי כנראה בגלל שהבינו, לפחות אולי חלק מהמפורשים, וככה ההבנה רווחת בכלל, שרשי בהתחלת פרשה הוא מעתיק את המילים הראשונות של הפרשה. באמת ברוב הפרשיות, אם נסתכל, נראה שרשי מעתיק בדיבור המסכים תמיד את המילים הראשונות של הפרשה. בדרך כלל הוא מעתיק אותם כדי להסביר משהו. אבל לפעמים זה נראה שהוא מעתיק רק שבעצם מעיקר הפירוש שלו נוגע למילים הבאות. ולמה הוא מעתיק גם את המילים הראשונות של הפרשה? כי זה ההתחלה של הפרשה, זה כמו כותרת של הפרשה. ככה רואים גם באמת בפרשת תצווה, מי שיודע, יש שיחה של הרב, למדו את זה בחלק י' א', שיש שם שיחה שמתחיל, רש"י אומר, ואתו תצווה זך בלי שמורים. אז בפשטוס הוא בא להסביר את המילה זך, למה הוא מעתיק את המילים ואתו תצווה? אז הגישה הרווחת היא שרש"י בא להגיד שפה מתחיל הפרשה. את המילים של התחלת הפרשה הוא מעתיק, גם אם אין להם כל כך קשר לתוכן שהוא בא, מה שהוא בא להגיד, עצם זה שפה מתחיל פרשה. אבל מי שזוכר מהשיחה בחלק י' א', אז הרבי לא מקבל את הדבר הזה, והרבי באותה שיחה מסביר איך המילים ואתו תצווה הן קשורות לתוכן של הפירוש של רש"י, והמילים, זה שרש"י אומר בלי שמרים, זה לא רק פירוש של המילה זך, אלא גם קשור לעצם המילים ואתו תצווה. פה הרבי נקרא את הלשון של ההערה, לכאורה אפשר לומר שמעתיקן לציין התחלת הסדרה, אבל אינו. כי דבר ראשון, נוסף לזה שבנדון דידן, א', לפי פירוש רש"י שם פרשתנו זאת תהיה, ולא אהב עלי להעתיק גם תורת המצורה, היה צריך להעתיק רק את שתי המילים הראשונות, זאת תהיה, כי לפי רש"י השם של הפרשה שלנו זה זאת תהיה. ושאלה שנייה, ועיקר הקושייה במקומה עומדת, למה לא מעתיק תיבת ביום שעליה קי פירושו? זאת אומרת, השאלה פה היא, גם אם נגיד שרש"י מעתיק את המילים האלה כי זה התחלת הפרשה, אבל עדיין לא מובן למה הוא לא מביא את המילה שהיא נוגעת לעניין, את המילה ביום. אבל בכלל הרבי דוחה את הדבר הזה, כי מדובר כמה פעמים, כמו שהזכרנו את השיחה בחלק י' א', פרשת תצווה, ויש עוד שיחות כאלה, מזה שבכמה וכמה פרשיות, כמו פרשת ואירו ופרשת קדושים, לא כתב רש"י שם הסדרה בתחילתה, מוכרח דלא נחית לציין מקום התחלת הסדרות בפירושו על התורה. רש"י לא, מבדר, יהיה, אמנם ברוב הפרשיות רש"י כן מעתיק את התחלת הפרשה, אבל זה בגלל שזה קשור לתוכן של מה שהוא בא לפרש. אבל באמת אנחנו רואים, מזה שאנחנו רואים שיש כמה פרשיות שרש"י לא מעתיק את התוכן בתחילת הפרשה, זה ראיה שרש"י זה לא עניין שלו, ואם הוא מעתיק כן, זה קשור לתוכן. נמשיך בפנים, בטור השני, ועל כל חוב צריך לומר שלדעתו של רש"י עיקר הלימוד מן התיבות זאת תהיה תורת המצורה. אנחנו מוכרחים להגיד שבאמת הלימוד, זה שאנחנו יודעים שמתארים את המצורה רק ביום, לומדים את זה מהמילים זאת תהיה תורת המצורה עצמם. אלא שאין בתיבות אלו לבדן כדי להכריח פירושו, ולכן מוסיף וגומר לרמז גם על סיום הכתוב ביום תארתו. זאת אומרת, ברש"י פה בא הרש"י בעצם מבוסס על שני חלקים. הוא מבוסס על מילים מפורשות שהוא מעתיק, זאת תהיה תורת המצורע, שזה מה שהכי חשוב לו פה, כמו שנראה בהמשך, וגם הוא קשור להמשך, למילים ביום תוארתו, אבל זה כאילו פחות חשוב, ולכן את זה רש"י מעתיק רק בווגוימר. כדי להדגיש שעיקר הלימוד שלו זה לא מהמילים, לא מאמינים ביום תארתו, אלא מאמינים זאת תהיה תורת המצורע. והאם שהתיבות שמעתיקן בצירוף הווגוימר מלמדים שאין מתארים אותו בלילה. דרך אגב, בשיחה הלא מוגעת, זה לא מוכנס פה בליקוטי סיכס, הרבי הזכיר שהיה מדפיס שבאמת כנראה הפריע לו השאלה הזאת, למה רש"י מעתיק פה ארבע מילים שלא קשורות לעניין, ודווקא את המילים ביום תארתו, אותם הוא לא מעתיק, והוא הוסיף, כתב, זאת תהיה תורת המצורע ביום תוארתו. זאת אומרת, לפי השיטה שלו, הדיבור המסכיל היה כל המילים האלה, לא רק ארבע מילים, אלא שש מילים. אבל הרבי אמר שרואים שזה הוספה שלו, ולא באמת שככה היה, כי הוא השאיר את הווגוימר, היה כתוב. זאת אומרת, אם אנחנו מביאים את המילים ביום תוארתו, אז בוודאי שלא צריך את הווגוימר, כי הרי בהמשך בכלל לא קשור לעניין. אבל הוא כן השאיר את אבי גוימר, מזה רואים שהוא פשוט, הוא ידע שאבי גוימר זה מקורי של רשי, הוא ידע שרשי במקור כתב רק את אבי גוימר ולא כתב ביום תורתו, רק בגלל שהפריע לו הוא הוסיף את ביום תורתו, אבל אבי גוימר לא מסתדר, אז מזה רואים שבאמת המקור היה, הנכון נכון, היה זאת תהיה תורת המצורע וגוימר בלי המילים ביום תורתו. וצריך להבין, א', למה לא פירש רשי בפשטות? שהלימוד שאין מתארין אותו בלילה הוא מביום תארתו, ובפרט שכן מתאר הסכוינים, וכן משמעות הגמרא, בתורת כהנים ובגמרא, גם בגמרא מסכת מגילה, שמצוין פה בהערה 3, מביאים את המילים ביום תארתו, והם לומדים ביום ולא בלילה, פשוט. אז מה, למה רשי מביא מילים אחרות שלכאורה לא קשורות לעניין? ב', לאידך, לאידך, איך נלמד זה מן התיבות, זאת תהיה תורת המצורע. יש פה שאלה שלילית ושאלה חיובית. שאלה שלילית, למה רשי לא מביא את המילה ביום, תארתו? ושאלה חיובית, איך אנחנו לומדים את זה מהמילים האלה? זאת תהיה תורת המצורע, מה לומדים מזה? בהערה 6, הרבי מזכיר שיש בעצם גזי רושווה. מוזכר בגמרא שיש גזירה שווה, שלומדים תוירו תוירו. הגמרא מביאה את זה במפורש לגבי סויטה, לא לגבי מצוירו, אבל אותו אפשר ללמוד, אולי אפשר להגיד שזה גם הכוונה כאן. מאיפה יודעים את כל מה שעושים לסוטה, מה שלומדים במסכת סויטה, צריך לעשות דווקא ביום? לומדים תוירו, כתוב ואוסו לו הכהן אס כל התוירו הזויס, וכתוב במקום אחר עניין של תורה, לגבי ואוסיסו על פי הדובו, לגבי עניין אחר, ושם זה ביום, אז גם בסוף לומדים שזה ביום. זה רק ביום, אפשר לעשות זה רק במשך היום ולא בלילה. אז לכאורה אולי אפשר להגיד שרשי התכוון, שלמה הוא העתיק את המילים זוי תהיה תוירס המצוירו, כדי להגיד שתוירס, לא תהיה תוירס, מזה שכתוב פה תוירס, ובמקום אחר, לגבי עניין אחר, לומדים שתוירו זה מתאים דווקא לגבי משהו שעושים ביום, זה דווקא לגבי ביום, אז גם פה זה רק ביום. אבל כמובן שזה לא, יש מפורשים שאולי רוצים להגיד את זה, אבל זה לא ממש לא מתיישב, כי רשי לא סומך על כאלה רמזים רחוקים, ואם הגמרא אומרת את זה מפורש, ובוודאי שהוא היה צריך להגיד מפורש את הגזי רשובה הזאת, איך התלמיד אמור להבין וננחש שיש פה איזשהו גזי רשובה, ובלי שאמרו לו בכלל מה גזי רשובה, ואיך המסוק השני שממנו לומדים, וגם למה הוא צריך להעתיק את המילה המצוירו, היה צריך להעתיק, זוי תהיה תוירס, רק את המילה תוירס. הרי זה קשור רק למילה תורה, אז בוודאי שרשי לא התכוון לגזיר שובה הזאת, אלא יש פה איזשהו לימוד שלימד בעצם המילים, ולא מגזיר שובה שלא נזכרה בכלל ברשי. ג', שאלה שלישית, זה שאלה בסגנון של רשי, שהיא בעצם לא כל כך קשורה לכל מה שלמדנו עד עכשיו, שאלה בסגנון, למה דייק רשי להוסיף מלמד שאין מתארין אותו בלילה? בדרך כלל, הרבה פעמים רשי אומר איזשהו לימוד שלומדים המילה של הפסוק, אז הוא מביא את המילה של הפסוק, הוא אומר ככה, דוגמה כתוב, ולא ימוסו. אז רשי אומר, ולא ימוסו, אם לא יעשו ככה, כן ימותו, וכדומה. כאן רשי היה צריך להגיד, אם רשי רוצה להגיד שלא מתארין אותו בלילה, צריך להגיד פשוט. שאין מתארים אותו בלילה. המילה מלמד בעל משמע שיש פה איזשהו לימוד מיוחד. זה לא סתם איזשהו, לא שזה לומדים את זה מתוך הפסוק עצמו, אלא מלמד, יש פה איזה לימוד מיוחד. יש לפעמים גם שרשי משתמש במילה מגיד. זה בא להגיד שיש פה איזשהו חידוש. שזה קשור להמשך של השיחה, שהרבי יסביר שבאמת יש פה איזה חידוש מיוחד. זה לא סתם שלומדים את זה רק מהמילה ביום ולא בלילה, אלא יש פה איזשהו לימוד, לימוד שלם. לכן רשי יוסיף את המילה מלמד, כמו שנראה בהמשך. עכשיו הרבי מתחיל לענות על להסביר את העניין. והביאור בזה. מה שקשה לרשי בכתוב הוא, לכאורה תיבות זאת תהיה תורת המצורה מיותרות הם. שהרי מובן מעצמו שהמדובר יהיה במצורה. כל ההקדמה הזאת, זאת תהיה תורת המצורה, הן מיותרות. כי הרי פרשה זו באה בהמשך לפרשה הקודמת, פרשת הזריע. שנאמרו בדיני תומת המצורע, ועל זה קוי בפרשוסינו ביום תארתו. אז היה צריך להגיד, הרבי מציין פה בהערה לאור החיים, באור החיים הוא אומר, היה צריך להגיד לכאורה, במקום את כל האריכות הזאת, זאת תהיה תורת המצורע ביום תארתו, מה כתוב אחר כך בהמשך, והובה אל הכהן, היה צריך להיות כתוב קצר, כי יתהר המצורע, והובא אל הכהן. כאשר המצורע, שכבר אנחנו יודעים מזה המצורע, שכבר קראנו על פרשת הזריע והאריכות, יתהר, צריך להביא אותו, יבוא אל הכהן. למה צריך לכתוב את כל האריכות הזאת? זאת תהיה תורת המצורע ויום תארתו, כאילו יש פה איזשהו חידוש מיוחד, איזשהו הקדמה, כאילו משהו חדש. תגיד פשוט, כי יתהר המצורע, והובא אל הכהן. אז זה מה שרשי בעצם הפריע לו. למה רשי מעתיק את המילים האלה בדיבור המסחיל? כי זה מה שהפריע לו. מה שהפריע לו, אם רשי היה רואה את הפסוק ככה, אם הפסוק היה כתוב קצת אחרת, בכלל רשי לא היה עובר עליו, לא מפרש כלום, כי הוא מובן. מה שהפריע פה לרשי, היה לו פה קושי. כידוע דרכו של רשי לא, לא לומר את הקושי. יש כלל כזה ברשי, שרשי לא אומר במפורש את הקושי שלו. תמיד יש קושי נסתר, שאנחנו צריכים לחשוב לבד, להסתכל במפורשים, לראות מה הפריע פה לרשי. מה שהפריע פה לרשי זה האריכות של לשון הכתוב. למה צריך להיות כתוב, זאת תהיה תורת המצורע, ולא לכתוב קצר, שהמצורע הובא אל הכהן. ולתרץ קושייה זו, מעתיק רשי תיבות, זאת תהיה תורת המצורע וגומר, ומפרש, מלמד שאין מתארים אותו בלילה. עכשיו אנחנו כבר יש לנו תירוץ, למה רשי, לשאלה האחרונה, למה רשי הוסיף את המילה מלמד? מה זה הדגשת את מלמד? והיינו שתיבות אלו באו ללמד דין זה. רשי בא להדגיש. למה יש... רשי בעצם שואל, יש פה קושי מסתר. למה כתוב המילים האלה? המילים האלה באות ללמד אותנו משהו. הן לא מיותרות, הן לא סתם סגנון ארוך. יש פה מטרה. מטרת המילים האלה באו ללמד אותנו שלא מתארים את המצורה בלילה. עכשיו, אבל יש לנו עכשיו עדיין, נשאר לנו שתי השאלות הראשונות, והן השאלות החשובות. דבר ראשון, איך באמת המילים האלה מלמדות אותנו שביום ולא בלילה? מה הקשר? איך אני רואה מארבעת המילים האלה? זאת תהיה תורת המצורה שביום ולא בלילה. בסדר, נכון שהן מיותרות, אבל למה, איך זה שהן מיותרות מלמדי אותי לכזה דין שבכלל לא מתחבר לתוכן המילים? ושאלה יותר קשה לכאורה, למה באמת צריך רשי ללמוד את הדין של ביום ולא בלילה מלימוד מיוחד, שזה מה שהמילים האלה באו, למה הוא לא יכול להגיד קצר ולעניין ביום ולא בלילה? למה הוא לא יכול להגיד שלומדים את זה מהמילים ביום תארתו עצמם? אז דבר ראשון בסעיף ג' הרבי מסביר למה באמת רשי לא הביא באופן פשוט את המילים ביום תארתו והסביר שזה הולך על היום ולא על הלילה. ולמה אינו מוכיח מביום תארתו שאין תארתו בלילה? בצורה פשוטה וישירה. מסביר הרבי דבר מאוד מעניין. בפשוטו של מקרא, יום, כשלא נכתב ביחד בניגוד ללילה, אין מובנו שולל לילה. זאת אומרת, ברור שאם כתוב יום ולילה, כמו שכתוב יום ולילה לא ישבוטו, או והגית בו יומם ולילה, ברור שהכוונה במילה יום זה לשעות של האור, לשעות של השמש, ולילה זה לשעות של הירח, לשעות של החושך. אבל כאשר כתוב יום בצורה עצמאית, לא בהשוואה ללילה, לא ביחד עם לילה, אלא כתוב יום. בכזה מקרה, לפי פשוטו של מקרא, זה כולל את כל היממה. זה לא מתכוון דווקא ללילה, יום זה משמעות של זמן, לא דווקא זמן שיש בו אור השמש, אלא יכול להיות גם לילה, יכול להיות גם זמן של חושך. כי אם פירושו, אין מובנו שולה לילה, כי אם פירושו, כל המעט לעט, היום והלילה. כי אם פורש, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד, זאת אומרת, ערב ובוקר יוצרים יום. יש יום שני, יום שלישי, וכן נאמר ששת ימים גומר וביום השביעי תשבות, שפירושו שכל המעט לעט של השבת אסור במלאכה. כן, אם מישהו יבוא ויפרש וביום השביעי תשבות, שהמצווה היא לשבות דווקא ביום ולא בלילה, ולא בליל שבת, כמובן שזה דעות חמורה מאוד, זה היום השביעי, יום השבת, הוא כולל גם את הזמן של ליל שבת, וגם את הזמן של בוקר שבת, וגם את הזמן של צהריים של שבת. יום זה כולל את כל היממה. ויתרה מזו, מצינו יום בנוגע למאורע שהיה בלילה, כמו שכתוב, ביום הקוטי כל בכור בארץ מצרים. קשור לפסח, כתוב בחומש במדבר, ביום הקוטי כל בכור בארץ מצרים. ומכת בכורות, הרי הייתה בחצי הלילה. הרי מתי הקדוש ברוך הוא הכה את הבכורות? בלילה, זה ברור, בחצי הלילה. אז מה, בכל זאת, איך הפסוק קורא לזה? ביום הקוטי כל בכור בארץ מצרים. אומרת שלפי הפשט, ביום זה יכול להיות זמן. זה יכול להיות ביום, זה יכול להיות בלילה, אבל זה לא חייב להיות דווקא שעות של אור, דווקא שעות של שמש. דרך אגב, מעניין ראיתי בפירוש של אבן עזרא, שהוא היה פשטן גדול, אבן עזרא בתחילת פרשת ויקל, יש לו אריכות גדולה, הוא היה לו הרבה ויכוחים עם צדוקים, עם הקראים, שהם היו קצת כופרים בתורה שבעל פה, וכופרים בסמכות של חכמינו, היה להם כל מיני פירושים מקוריים, והוא היה צריך להתפקח איתם. הוא מספר שם ויכוח ארוך, מאוד מעניין, הוא אומר שהוא התווכח עם מקרי אחד, אמר לו, תגיד לי, מאיפה אנחנו יודעים שאסור להדליק אש בליל שבת? הרי כתוב, לא תבערו אש בכל מושבותיכם. ביום השבת, זה היה רק ביום. והקרי הזה ענה לו, היה פלפולים שלמים. בסופו של דבר, הצדוקי הזה, יום אחד, אבן עזרא הביך אותו, לא נתן לו, התווכח איתו מכאן ומכאן. בסוף, יום אחד מספר, אבן עזרא הגיע לצדוקי הזה שמח וטוב לב, אומר שהוא מצא ראיה מפורשת לזה שיום זה כולל גם לילה. מה הראיה? זה דווקא מההפטרה של הפרשה, של פרשת מצויות. כתוב בהפטרה, מההפטרה מסופר על הארבעה מצורעים שהיו בחוץ והם שמעו שם את הרעש של מחנה ארם, ואז זה היה בלילה, זה היה באמצע הלילה, ואז מסופר, ויאמרו איש אל רעהו, לא כן אנחנו עושים, היום הזה יום בשורה הוא, ואנחנו מחשים וחיכינו עד אור הבוקר. הרי היום זה יום בשורה שאנחנו יודעים שמחנה ארם ברחו, ואנחנו מחכים עם הבשורה הגדולה הזאת עד הבוקר. זאת אומרת, הם היו בלילה, זה היה באמצע הלילה, והם אומרים אחד לשני, היום יום בשורה הוא. זאת אומרת, גם לילה זה מתאים להגיד עליו יום. יום בשורה מתאים להגיד גם על לילה, לילה של בשורה. ככה אומר הצדוקי הזה לאבן עזרא, שהוא מצא ראיה מפורשת. לאבן עזרא אומר שהוא צחק עליו. הוא אומר לו, מה אתה צריך להגיע לכזאת ראיה רחוקה ממשהו בנביאים? הרי כתוב מפורש בתורה. והוא מביא את הראיה שכתוב פה. ביום, הרי כתוב בתורה, ביום הקוטי כל בכור, ובחצי הלילה היה מכת בכורה. זה הזכרתי דרך אגב, שזה באמת נושא שכבר דיברו עליו, ואנחנו רואים שהיה בזה דיונים, ומעניין שגם בהפטרה של הפרשה אנחנו רואים את זה במפורש, העניין הזה של יום בשורה הוא, שזה על משהו שהיה בלילה. על כל פנים, נחזור לשיחה, מוכח מזה שתיבת יום, ואפילו במקום שלכאורה מיותרת היא, אפילו במקום שלכאורה מיותר המילה יום, כמו במקרה שלנו, וכמו בפסוק ביום הקוטי, שהיה צריך יכול להגיד בהקוטי כל בכור, למה אתה צריך להגיד אם זה היה ביום או בלילה, בכלל לא משנה. בכל מקרה, ביום אינה שוללת לילה, כי פירושה כל המעט לעת. אז לכן, כשאנחנו לומדים את הפסוק פה לפי פשוטו, זו תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, אנחנו אומרים לעצמנו, ביום טהרתו, בזמן של טהרתו, בזמן שהוא יהיה טהור, אז והובא אל הכהן. לא דווקא חייב להיות כשהשמש זורחת, זה יכול להיות גם אחרי שקיעת השמש. אולם, ממשיך הרבי, אבל איך, אז איך בכל זאת אנחנו יודעים שכן באמת במקרה שלנו זה... זה מדבר פה על היום במובן המצומצם של יום. יום ממש, זאת אומרת, יום של זמן של שהשמש זורחת. איך אנחנו יודעים את זה? אולם ייתור תיבת זאת תהיה תורת המצורע, מלמדנו שביום טהרתו הנאמר לאחרי זה, מובנו ביום דווקא ולא בלילה. זאת אומרת כך, אם היה כתוב, מכתחיל היה כתוב, ביום טהרת המצורה והובא אל הכהן. בלי כל ההקדמה של זאת תהיה תורת. אז הייתי מפרש, לפי הפשט, הייתי מפרש לפי פשוטוי של מיקרו, שלא תמיד זה מסתדר עם ההלכה, אבל לפי הפשט הייתי אומר, בזמן שהמצורה טהור והובא אל הכהן. אבל מזה שהפסוק הוסיף פה כמה מילים מיותרות, את ההקדמה הזאת שהיא לכאורה אריכות מיותרת, זאת תהיה תורת, מה זה בא ללמד אותנו? מזה אנחנו לומדים שיש פה הפסוק, התורה מתכוונת להגיד לנו, תשים לב, יש פה איזה משהו מיוחד, זה לא סתם. מה הכוונה? מסביר הרבי, תיבות אלו כולן לשונות של דיוקן. שלושת המילים האלה, זאת תהיה תורת, מדגישות פרטי העניין שבו הן מדברות ושוללות את הפכם. המילים האלה, יש בהם משמעות של דיוק מיוחד. לא, אל תיקח, המילים האלה באות להדגיש לנו, אל תיקח את הנושא בצורה קלה, בצורה ספונטנית, אלא תתרכז ותתמקד שיהיה בדיוק, 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 בצורה הכי מצומצמת. איפה אנחנו רואים את זה? המילה הראשונה, זאת או זה, מציין דבר מבורר ומדויק. וכפירוש רשי על הפסוק, זאת אות הברית, פרשת נוח. מסופר על שהקדוש ברוך הוא דיבר עם נוח על הקשת, ואז בסוף כתוב, זאת אות הברית. זאת אומרת, עד עכשיו הוא דיבר על הקשת באופן כללי. עכשיו הוא הראה לו את הקשת, אמר לו, הנה, תסתכל, תסתכל טוב, תראה, הנה, זאת הקשת ולא משהו אחר. הראו הקשת. אותו דבר על הפסוק החודש הזה, פרש רשי, הראו לבנה. ועל דרך זה בכמה מקומות, גם בפרשה שעכשיו קראנו, פרשת שמיני, גם כן יש שם לגבי זאת החיה אשר תאכלו, כתוב שרשי הראה להם. זאת אומרת, זאת, זה בא להדגיש, זה בדיוק ככה. לא, אל תיטה, אל תסתכל לכיוונים אחרים, תסתכל לכיוון המדויק והספציפי והמדויק. והמוגבל. מילה שנייה שבה רואים את ההדגשה הזאת של הגבלה ודיוק, תהיה משמעותה כבכמה מקומות בהווייתה תהה. גם כשאומרים תהיה הרבה פעמים אנחנו רואים גם ברשי שהוא מדייק את המילה תהיה, שזה צריך להיות בדיוק ככה, כמו שהיא ככה היא תהיה ולא בלי שינוי. דבר שלישי, מילה שלישית שבה רואים את הנקודה הזאת של הגבלה, של דיוק, של צמצום, תורת, פירושה הוראת דינים, תורת העניין והלכותיו, האופן שבו דווקא צריך לקיימו. אנחנו אומרים, תורת המצורע, זה בא להגיד לנו, אל תתבלבל, אל תלך לכיוונים אחרים, תסתכל, זה התורה המדויקת של המצורע, תעשה דווקא אותה בלי שום סטייה. שמזה מובן, כי הנאמר לאחרי זה הוא בדיוק ובדווקא. ובמילא גם ביום תארתו מדויק, ביום דווקא שאין מתארין אותו בלילה. על פי זה מובן דיוקו של רשי, בשלושת הפרטים ששאלנו בסעיף א', א', פרט ראשון, להעתיק התיבות זאת תהיה תורת המצורע, ששאלנו הרי המילים האלה לא קשורות לעניין, שאלה אחת. שאלה שנייה, ב' לרמז תיבת ביום רק בבגומר, דווקא את המילה העיקרית הוא מביא רק באופן של רמז, ולא מביא אותה במפורש. ג' דיוק לשונו מלמד שאין מתארין חולו. כמו ששאלנו, למה הוא מדגיש שיש פה איזה לימוד? רשי מדגיש שהאין מתארין אותו בלילה, מלמד אותנו. אנחנו לא לומדים את זה בכל השינויים האלה שרשי עושה, בכל הפרטים האלה מודגש דבר אחד. שרשי בא להגיד לנו, אל תחשוב שזה כזה קל. כתוב ביום, אז ביום ולא בלילה. אל תחשוב, לא, זה לא ככה עובד. יש פה זה משהו מסובך, זה משהו מורכב. זה שאם מתארים אותו בלילה, מלמד אותנו לא לומדים את זה ממה שכתוב מפורש בפסוק ביום תארתו. זהו, בצורה קלה וישירה. כי על דרך הפשט, הרי אין תיבת ביום שוללת לילה. כי אם תגיד לי שמצד הפשט, בגלל שכתוב ביום תארתו, זה לא מספיק. כי ביום יכול להיות גם זמן, יכול להיות זמן תאור אותו. כנ"ל בארוכה, כמו שדיבר. כי אם, אלא מה, הנאמר, זאת תהיה תורת המצורע, שמזה למדים, אשר הווה גומר ביום הוא מדויק. אלא תדע לך, שיש פה הקדמה, זאת היא תורת המצורה, והמילים האלה מיותרות. אם המילים האלה לא היו מיותרות, הייתי ממשיך הלאה, בכלל לא הייתי לומד שום דבר. בגלל שהמילים האלה מיותרות, אז אני מנסה לחשוב מה המילים האלה באות להדגיש לי. המילים האלה באות להדגיש לי. שצריך להיות פה איזה דיוק מיוחד. במה הדיוק? הדיוק הוא במילה שכתובה אחר כך, ביום. שאומנם רש"י לא מביא את המילה הזאת מפורש, כדי להדגיש שעיקר הלימוד הוא לא ממנה בעצמה, אלא מהקדמה לה. אבל אחרי שיש את ההקדמה, אז אני יודע שהמילה ביום צריכה להיות באופן מוגבל, באופן מצומצם. לא ביום במובן הרחב, שזה כולל גם יום, גם לילה, גם שמש, גם ירח, גם שבת, גם יום חול. אלא דווקא ביום במובן המצומצם של יום, יום ולא לילה. וממילא מלמד שאין מתארין אותו בלילה. כמו שנראה בהמשך, יכול להיות אפילו נפקא מינה להלוכה מכל ה... זה לא סתם... זה לא, מה זה משנה כל כך, איך לומדים את זה בדיוק? בסוף הגענו לאותה מסקנה הרי, שביום ולא בלילה. אבל עוד מעט נראה שיכול להיות אפילו שיש מזה נפקא מינה הלכתית. האם הלימוד הוא בצורה קלה, בצורה ישירה, ביום ולא בלילה, או שהלימוד הוא מורכב ומסובך, כמו שמבינים מרש"י, שזה עושה שהלימוד יהיה קצת, מה שלומדים זה יהיה בצורה קצת אחרת, כמו שנראה בסעיף ח'. סעיף בו, אומר, מתרץ, ממשיך הרבי, על פי זה תתורץ בפשטות קושיית המפרשים על פירוש רש"י דילן. סעיף סליח החומים, אחד המפרשים הכי מפורסמים של רש"י, שואל שאלה, למה אני צריך לימוד מיוחד שאין מתארין אותו בלילה? הרי אי אפשר שתהיה תארתו של מצורע בלילה. מכיוון שאחד מענייני תארתו הוא הבאת קורבן, ואין הלילה כאשר להקרבת קורבן, כהדרשה בתורת כהנים. על הפסוק ביום צבוי סוי, למדנו לכל הקורבנות שאין קשרים אלא ביום. בתורת כהנים לומדים מהפסוק ביום צבוי סוי, שהוא מדבר על עניינים של קורבנות, שכל הקורבנות אפשר להקריב אותם רק ביום. שואל הספרי חכמים, אומר שהוא מצא את זה באחד המפרשים הקודמים, למה צריך לימוד מיוחד על מצורע, שהטהרה שלו רק ביום ולא בלילה? הרי אחד הדברים שמצורע צריך לעשות זה להביא קורבן. וקורבן בוודאי אפשר להביא בלילה, כמו שלומדים מביום צבוי סוי. מתרץ הרבי, הסימן החכם מתרץ שהחידוש הוא, הייתי חושב שהקורבן של מצורע הוא שונה מקורבנות אחרים, לכן אולי יהיה בו חידוש מיוחד. אבל על פי הנעל, אומר הרבי, זה בפשוטו של מיקרו, אין תיבת יום שוללת לילה, קושייתם מעיקרה ליתה. כל הקושייה לא מתחילה. הקושייה הזאת היא מתאימה לפי ההלכה, בדרך ההלכה, אבל לפי פירוש רש"י על התורה, שזה לימוד על דרך הפשט, אין להוכיח ממה שנאמר ביום צבוי סוי, שאין מביאים קורבנות, אלא ביום. נוסף על העיקר שפשוטו של מיקרו, הפירוש הוא ביום שנצטווה להביא הקורבנות ולא הבאתם בפועל, ולכן לא הביא רש"י בפירושו דרשת התורת כהנים הנ"ל. הרבי אומר פה שבעצם הדרשה הזאת של התורת כהנים היא בכלל לא מתאימה לשיטה של רש"י, לפשט, משתי סיבות. דבר ראשון, כמו שאמרנו עכשיו, כי ביום זה יכול להיות גם לילה. לפי הפשט. אז זה שכתוב ביום צוותו, זה לא אומר שאפשר להקריב את הקורבנות רק ביום ולא בלילה. אבל יש פה נקודה יותר פשוטה, אם נסתכל בפסוק בפרשת צו, כתוב ככה, אשר ציווה השם את משה בהר סיני, ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבנהם להשם במדבר סיני. בפשטות, כשלומדים את הפסוק בצורה פשוטה, בכלל אין כאן כוונה להגיד שהקורבנות, מתי להקריב את הקורבנות. המילה ביום מתייחסת לצוותו, לזה שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה, ומשה ציווה את בני ישראל, אבל שזה היה ביום. וגם זה, כמו שהרב אומר פה, ביום זה לא דווקא ביום, זה יכול להיות גם בלילה. אבל בכל מקרה, בכלל רש"י לא גורס את הלימוד הזה. ולכן איסטריך לימוד מיוחד שאין מתארים אותו בלילה. פה יש הערה שלכאורה יש ברש"י כן משמעות כזאת, בפרשס בוי כן משמע שכן לומד ביום צבוי סוי דווקא על היום. הרבי נשאר פה בצורך עיון קצס. מעניין למה זה צורך עיון קצס, לכאורה זה קושייה קצת יותר מצורך מקצס, אבל... תקן בהערה 21, נושא בפני עצמו. סעיף ז', ועל פי זה התבאר מה שבגמרא, כשלמדו שטהרת המצורע כשרה כל היום, שכתוב זאת תהיה תורת המצורע ביום טהור עשרי, על בגמרא פירש רש"י לטהרת המצורע בציפורים ועץ ארז ועזוב ושנית עולת, ושנית עולת, כן? זה פירוש רש"י לא על התורה, פירוש רש"י על הגמרא, שיש לו כללים אחרים, אבל גם הוא יותר קרוב לפשט, אבל זה פשט של גמרא. פשט של גמרא זה משהו אחר מאשר פשט של תורה. ובכל מקרה, זה דרך אגב, פה, כל הסעיף הזה הוא לא כל כך קשור לכל הנושא שלנו, זה כדרך אגב. אז לכאורה, אינו מובן, שואל הרבי, א', מהי כמשמעלה? הרי מפורש בקרא, מהי טהרת המצורע? רש"י בא אומר לנו, הגמרא אומרת, כל היום קשה לטהרת המצורע, שכתוב ביום טהרתו. הוא מסביר רש"י, מה זה טהרת המצורע? ציפורים, עץ ארז, איזוב, שנית עולת. לכאורה, הרי זה כתוב מפורש בתורה, כל ילד יכול לפתוח את התורה ולראות את זה, מה שצריך להגיד את זה בכלל. ב', צד שני, הרי בתורה כתוב שבשביל שהמצורע יהיה טהור, הוא צריך גם להקריב קורבנות, יש לנו את כל הסיפור עם הלוג שמן, למה רש"י את זה משמיט? למה משמיט הקורבנות שחייב להביא לטהרתו? אלא שבא לתרץ את הקושיין ענה. לכאורה, למה צריך לימוד מיוחד שביום טהרתו ביום דווקא? הרי על דרך הלוך אין מקריבין קורבן בלילה. כמו שכתוב ביום צוותו, ביום צוותו. שם זה פירוש רש"י על הגמרא. הגמרא הולכת לפי ההלכה, לא לפי הפשט של התורה. לפי הפשוט של מיקרו. הרי לפי ההלכה מקריבין קורבן דווקא בלילה, דווקא ביום. אז בכלל למה צריך את כל הסיפור, כל הלימוד הזה? ולכן מפרש ומדייק. שהלימוד מפסוק דילם, שטהרת המצורע ביום, הוא לא לעניין הקורבנות שמביא לטהרתו, אלא רק לעניין הציפורים ועץ ארז ושנית עולת, שאי אפשר ללמוד מביום צוותו. בעצם הרב אומר פה הערה מאוד פשוטה ברש"י בגמרא, שרש"י בגמרא בעצם מתרס את הקושייה של אסיף שיח החומים לפי ההלכה. אמרנו שלפי הפשוטו של מקרא בכלל הקושייה לא מתחילה, כי מי אמר שביום... כי מי אמר שלפי פשוט של מיקרו, גם קורבנות אפשר להקריב בלילה, לכאורה. אבל פה הרב אומר שבפירוש רש"י על הש"ס, הוא גם כן בתורת הקושייה הזאת, גם לפי ההלכה. גם לפי ההלכה שאי אפשר להקריב קורבנות בלילה, כי כתוב ביום צבו איסוי. זה דווקא לגבי קורבנות, אבל הרי הטהרה של המצורע מורכבת מעוד תהליך שלם שלא קשור לקורבן, כל העניין של הציפורים. ציפורים ועץ ארז ועזוב, מה שכתוב בתחילת הפרשה. אז החלק הזה, החידוש שאומרים שאי אפשר לתאר את המצורע ביום, שאי אפשר לתאר את המצורע בלילה, אלא רק ביום, זה לגבי הפרטים האלה ולא לגבי הקורבנות, שבזה באמת זה לכאורה מיותר. זה, הסעיף הזה, סעיף זין, הוא בעצם, כדרך אגב, הוא לא ממש קשור ישירות להסבר המחודש של הרבי ברש"י פה. סעיף ח' פה הוא חוזר לדבר על הרש"י בפסוק. יש פה חידוש עצום. הייתי אפילו אומר שאולי מי שחוזר על השיחה בפני אנשים שלא כל כך רגילים לשיטה של הרבי ברש"י, ויש להם, למדו בדרכי לימוד וכל מיני ישיבות, היה אולי כדאי להדגיש בעיקר את הסעיף הזה, ואולי רק את הסעיף הזה, שהסעיף הזה הוא בעצם מאוד בסגנון שמתאים לבני הישיבות, גם אל כאלה שלא לא זכו עדיין להכיר את הסגנון המיוחד והכללים המיוחדים של הרבי ברש"י, כי כמו שאמרנו, הקושיות ששאלנו מקודם על הדיבור המסחיל, זה לא כל כך נפוץ עדיין בעולם מה שנקרא בני התורה והישיבות, לא כל כך נפוץ לדייק בזה. בחומשים, יש חומשים היום של רש"י, פירושים, כל מיני ליקוטים ומפרשים. לא ראיתי שהם ישאלו את השאלות האלה, למרות שזו שאלה עצומה, מה הקשר בין המילים, זאת תהיה תורת המצורע, לזה שזה ביום. אבל לא עמדו בזה, כמו שדיברנו מקודם, אולי בגלל שהתחלת הפרשה, וגם עדיין לא נכנס לסגנון הזה. אבל פה, הקושייה שפה בסעיף ח', יש פה איזשהו דיוק שהוא גם... כולם יסכימו עם הדיוק הזה. אז דיוק יותר בסגנון הרגיל, יותר בסגנון הישיבתי הרגיל. אומר רבי דבר מאוד מעניין. הלימוד של טהרת המצורע צריך להיות ביום דווקא. נדרש בגמרא בתורת הכהנים בצד החיובי. כמו שאמרנו, מה שרשי אומר נמצא גם בתרס קיינים על הפסוק, וגם בגמרא בספר מגילה. אבל שמה זה כתוב בסגנון חיובי. כל היום כשר ולטהרת המצורע. זאת אומרת, הגמרא אומרת, כל היום כשר לכל מיני דברים, ובין הדברים, טהרת המצורע, זה הלשון של הגמרא, והלשון של התרס קיינים, ביום טהור עושוי, מלמד שכל זה צריך להיות דווקא ביום, וטהור עושוי ביום. אז לא אומרים מה לא, אומרים מה כן, שצריך להיות ביום. ואילו רשי בפרשתנו משנה, הוא מדייק לכתוב בצד השלילי, מלמד שאין מתארין אותו בלילה. זאת אומרת, אני פה כותב את הדיוק בקיצור, אבל לכאורה יש פה דיוק חזק. היה, דבר ראשון, יותר קצר, לכתוב מלמד, היה שצריך לכתוב בקיצור, מלמד שתארתו ביום. חוץ מזה שזה יותר קצר להגיד תארתו ביום, זה גם יותר חיובי. למה להגיד שלילי? למה להגיד מה לא? תגיד מה כן, מלמד שתארתו ביום. במקום זה, ועוד יש פה את הנקודה, שרשי בוודאי ראה את התרס קיינים וראה את הגמרא, ובכל זאת הוא ראה את הלשון שלהם, והוא בכל זאת בכוונה שינה מהשון שלהם. הם אמרו את הסגנון חיובי ויותר קצר, ורשי לקח בכוונה ועשה פה סגנון יותר ארוך, העריך פה את העניין, הפך את זה ליותר ארוך, ובסגנון שלילי דווקא, מלמד שאין מתארין אותו בלילה. כמו שאמרתי, זה קושייה שהיא... כן כתובה כבר במפורשים, כנראה שבא... לא... המפורשים לא היו כל כך ידועים באותה תקופה, לא היה זה בפני שהכין את השיחה פה לדפוס, אבל במפורשים של... בחומשים של היום, כבר עם חומשים עם מפורשי רשי, אחד, שתיים מהמפורשים המפורסמים של רשי, גם הנחל הסיאקב וגם הבאר בסודה, שני מפרשים מפורסמים של רשי, שבחלקים אחרים של לקוטי שיחס, החלקים יותר מאוחרים הם מובאים הרבה מאוד, אז פה הם שואלים את השאלה הזאת, למה רשי דשינה, למה בגמרא ותרס קיינים אמרו בלשון חיובית, ולמה רשי הפך את זה ללשון שלילית. מוסיף פה הרבי דבר נפלא, ונפקא מינה לדינה. אז לא סתם סגנון ככה או ככה, תארתו ביום באופן חיובי, או אין תארתו בלילה באופן שלילי. נפקא מינה לדינה אפילו. כאשר נמשכה טהרתו, פרט המעכב בה בזמן שאינו יום, לא יום ולא לילה, בין השמשות. מה זה בין השמשות? פה בהערה 23, הרב מאיר שזה לא כל כך פשוט. השאלה היא, מה זה בין השמשות? אנחנו, יום, אנחנו יודעים, אם יש לנו דבר שאפשר לעשות אותו ביום, ואי אפשר לעשות אותו בלילה. מה ההגדרה של בין השמשות? בפשטות, בין השמשות זה זמן של ספק. לא יודעים אם זה יום או לילה. בגלל שלא יודעים, אז צריך לנהוג לחומרה. כן, כמו בשבת. בשבת, אם יש מגיע בין השמשות, אז אני אומר, זה עדיין לא בטוח שבת, אבל מצד שני זה גם יכול להיות שזה כן שבת. אולי זה עדיין שייך ליום שישי. אז אני... אבל הרבי אומר שזה לא כל כך פשוט כל הנושא הזה, ויש סברה לומר... שבין השמשות זה מציאות בפני עצמו. זה משהו אחר. זה לא יום ולא לילה. ויש סברה, עוד סברה לומר שהוא חצי יום וחצי לילה. קצת יום וקצת לילה. לפי הסברה שזה ספק יום, ספק לילה, אז באמת, אז ברור שזה לא מה שנגיד בהמשך לא כל כך מתאים פה. אם זה ספק יום, ספק לילה, אז נגיד ספק יום דרי רייסי לחומרי. ברור שאם אנחנו רוצים לתאר את המצורה בין השמשות, אז רגע, יש פה, נכון שאנחנו לא יודעים אם זה יום או לילה, אז ספק עוד הרי, יש לנו חומרה. בהמשך הרבי אומר עוד סברה שיכול להיות שבלגבי מצוירו, אנחנו לא נגיד ספק עוד הרי, יש לנו חומרה, זה קצת מסובך, קצת קשה להבין מה בדיוק הכוונה פה, אבל הרבי אומר פה חידוש שבמצוירו, הנקודה היא, נגיד בקיצור, ש... בצרת בכלל יש איזה משמעות לעניין של הידיעה, אם אני יודע ממה שקורה. אם אני לא יודע, אפילו אם זה קיים, זה פחות משמעותי. לדוגמה, כמו שאנחנו רואים, שאחד שהוא מצורע ויש עליו נגע צרת, בטוח 100%, כל מי שמסתכל עליו רואה, בטוח שזה משהו חריג, זה צרת. אבל כל עוד שהכהן לא הגיע ולא אמר עליו שהוא תמה, הוא לא תמה. זאת אומרת, זה תלוי גם במה שאומרים, במה שיודעים. זאת אומרת, הרבי, גם פה, אולי, זה נכון שבדרך כלל ספק הדבר הזה לחומרה, אבל במקרה שלנו, יכול להיות סברה שבין השמשות יהיה אפשר, גם אם אסור, גם למרות שבין השמשות זה ספק יום, אבל אפילו שזה ספק יום, ספק לילה, אז לכאורה, הרי ספק עוד יכול לעשות לחומרי, אז אם זה ספק לילה אסור, יכול להיות שכל עוד אנחנו לא ברור לנו שזה לילה, אז יהיה מותר. זה בהערה 23, אבל אנחנו נחזור לענייננו, אבל אם נגיד שבין השמשות זה משהו שלישי, זה לא יום ולא לילה, או שנגיד שזה קצת יום וקצת לילה, מה קורה במקרה כזה? יהיה לכאורה הבדל בין הגמרא ותרס קויאנים, זאת אומרת בין חזל לבין רשי. למה? מפשטוס לשאלה הגמורה ותרס קויאנים, משמע שהדיוק הוא שהטהרה צריכה להיות ביום דווקא. ולכן, אם נמשכה טהרתו בזמן שאינו יום, לא עלתה לו טהרה, מאחר שלא הייתה ביום. אם אני לומד את העניין כמו שהוא בפשטות, כמו שכתוב בתרס קויאנים, מלמד שטהרתו ביום. טהרתו של המצורע, הזמן שלה זה ביום. ברגע שנגמר היום, לא משנה שעדיין לא הגיע לילה, אבל זה נכון שזה בין השמשות, שהוא קצת יום וקצת לילה, זה כבר יום. זה כבר לא יום במובן של יום הרגיל, אז זה כבר לא בסדר. אבל לפי רשי, שכותב שאין מתארין אותו בלילה, אם תימשך תארתו בזמן בין השמשות, כשרה, כיוון שלא הייתה בלילה. רשי לא אומר שתארתו ביום, רשי אומר שאין מתארין אותו בלילה. זאת אומרת, אז בלילה יש, זאת לא משהו חיובי שצריך ביום, רגע שנגמר היום כבר אסור. לא. יש פה איסור, יש פה משהו שלילי, שבלילה לא. בלילה לא, בין השמשות, שזה לא לילה, אז אפשר. מה הסבר באמת? למה, איך רשי הגיע, באמת, איך יכול להיות כזה דבר, מה ההיגיון להגיד כזה דבר? הסביר הרי. והטעם יש לומר. נתבהר לעיל שעל דרך ההלכה, יום בכל מקום, על כל פונים ברובו, משמעותו יום דווקא. ולכן ממה שנאמר ביום טהרתו, מובן שהטהרה צריכה להיות ביום דווקא. לפי ההלכה, כמו שאמרנו, הלימוד הוא בצורה מאוד ישירה, מאוד, מאוד, מאוד חדה, מאוד ברורה. כתוב ביום טהרתו, אז אני אומר ביום ולא בלילה. יום זה לא לילה. כמו שאמרנו, בקורבנות, שבקורבנות שרק ביום. גם פה זה רק ביום. אם זה רק ביום, אז רק ביום. זהו, אין חוכמות. בין השמשות לא, אי אפשר. אבל לפי רשי שאומר שיש פה לימוד יותר מסובך, מה שאין, כן הדרך הפשט, שטיבת ביום עצמה משמעותה כל המתלת גם לילה. אלא שאיתור הטיבות בה כתוב מלמד שאין מתארים אותו בלילה, אבל לפי רשי שיש פה לימוד מורכב, יש פה לימוד מסובך, יש פה חידוש מיוחד, זה לא משהו שצץ ועולה מהפשט ישר, ביום ולא בלילה, אלא שיש פה איזשהו... אלא שבעצם היה לנו, הייתי חושב שהכוונה היא גם ללילה. רק בגלל שכתוב לפני כן את המילים, זאת תהיה תורת המצורע, אז אני לומד שיש פה חידוש ולימוד מיוחד, דיוק מיוחד. אם זה מיעוט מיוחד, לכן די למיעוט רק לילה, ולא למעט גם הזמן שבין השמשות. אם אני אומר שיש פה איזשהו לימוד מיוחד, אז אני לא חייב לומר שהלימוד הוא כל כך גדול. כן. אני מצד עצמי הייתי לומד ביום טהרתו כל היממה. אלא מה? בגלל שכתוב לי לפני זה כמה מילים מיותרות. זאת תהיה תורת, אני לומד מזה שאני חייב לעשות פה איזשהו... שיש פה איזה חידוש, שיש פה איזה משהו של להוריד. בסדר? אז אני צריך להוריד את הלילה, אבל אני לא צריך להוריד גם את בין השמשות. בין השמשות זה בסדר, זה עדיין אפשר להסתדר. אז לסיכום, יוצא שבאמת... ההבדל בין הגמרא ובין תרס קויאנים לבין רשי, שהגמרא ותרס קויאנים לומדים את זה ישר מהמילה ביום, ולכן לפי ההבנה שלהם זה מאוד מאוד פשוט, רק ביום ולא כל זמן אחר שלא יום, גם לא בין השמשות, ואילו לפי רשי זה ביום, זה יכול להיות גם לילה, רק במקרה הספציפי שלנו יש הוכחה מיוחדת מהאריכות שזה לא לילה, אבל בין השמשות יכול להיות שזה בסדר. מסיים הרבי בסעיף ט' בפנימיוס העניונים, הביאור להקדמת התיבות, זאת תהיה תורת המצורע לפרשת טהרת המצורע. רשי הסביר לנו, לפי ההסבר פה, אז רשי הסביר לנו את המילים, זאת תהיה תורת, למה צריך את ההקדמה הזאת, כמו שאמרנו, היה אפשר לכתוב ישר, וכי תר המצורע, ובא אל הכהן. למה את כל האריכות הזאת? כדי ללמד אותנו לימוד מיוחד שלא בלילה. אבל בפנימיות העניינים, ההסבר למה צריך את כל ההקדמה הזאת, מבואר בליקוט תרא, שמצורע עניינו מוציא שם רע. שמוציא וממשיך שמות, אותיות וכלים דקליפה. ולכן תיקונו הוא על ידי עסק התורה, שהיא בחינת שמותק, שמות לקדושה, כמאמר הזל, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך. וזהו הטעם למה שנאמר בתחיל הספרשת תארת המצורע, זאת תהיה תוירס המצוירו, כי עיקר תיקונו של המצורע הוא לא על ידי ואהובה אל הכהן, כי אם על ידי עסק התורה, תורת המצורע, שהיא המהפכת בחינת שם רע לבחינת שם טוב, שמות ואותיות לקדושה. לכן עיקר התיקון של המצורע זה דווקא על ידי העניין של תוירו, שהתוירו היא זאת שעושה את התיקון לכל העניין של המצורע. אלא שבכדי שתוירס המצוירו תהיה כדבוי למהווה, שתורתו תהיה בביטול, שדווקא עסק התורה באופן זה פועל תיקון למצורע, צריך להיות והוא ואל הכהן, כי הוא הממשיך הראה בו עניין הביטול. אבל העיקר פה זה העניין של התוירס, ולכן המקדימים זו תהיה תוירס המצוירו, כי התיקון של המצוירו זה דווקא לידי תוירס. דרך אגב, בעניין הזה, אחרי הרבה שנים, בתוף שינון א', הרבי אמר גם כן שזו תהיה תוירס המצוירו. הרבי דיבר ש... המצוירו זה רומז לעניין של משיח, כמו שכתוב, שמשיח הוא מנוגה, חברה דבי רבי, ובשביל שיהיה תארת המצורע, כדי שהמשיח יתקן את כל העניינים בשלמות, ויוכל להגיע באמת להביא את הגאולה בפועל, זה דווקא על ידי העניין של תוירס, דווקא על ידי העניין של לימוד התורה, בעניין של גאול המשיח, כמו שהרב אמר שם בפרט, בליקוטי סיכס, של נשיא דורנו.